רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, טל בר, מעניינים.
צהריים טובים, צהריים בהחלט לא רעים.
לא רעים, סבירים אני יודע.
סבירים, סבירים, נקווה ש...
כוונה לך קצת המיקרופון יותר.
נקווה מה שנקרא שעסקת השבועים תתחיל לצאת ולא ימשיכו למתוח אותנו במתח.
כן, הם אלופים בזה, שמע, הם אלופים בזה, שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך? לא, לא, שלא יהיו בריאים, שהשבועים יהיו בריאים.
שהשבועים מבריאים והם משחקים על העצבים ועל זה של המשפחות וזה מחריד.
שמע, זה כל הסיפור שלהם. זה לשבור אותנו כעם.
נכון.
זה הסיפור שלהם. לא... נסה קצת לעלות את הכיסא שלך, נראה לי אתה יותר מדי נמוך. נהיה... כן, 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 יוקי, שאירו אותך שלא...
כן, שהכל בסדר.
כרגע, תקרב קצת, יופי, נהדר. טל בר, מי שלא מכיר, שותף שלי, יועץ משכנתאות, מספר אחד, רשמתי את זה, עומד גם מאחורי זה. 9 שנים, 8 שנים, אני כבר לא זוכר.
עוד מעט עשר.
במאי.
במאי, כן.
באזור מאי 10. לא, אני אגיד לך למה, כי פתאום קופצות לי כל מיני בפייסבוק, כל מיני כאלה, עכשיו 8 או 9 שנים לרדיו, תוכנית הראשונה עוד מעט, 9 שנים לקשרים, כל הדברים האלה, ואנחנו התחלנו קצת קודם, אז כנראה שאוטוטו אנחנו 10 שנים ביחד. וואו, עשור. זה, אתה יודע, זה סינס אלף. אנחנו צריכים בלוגו שלנו להוסיף את הדבר הזה. בוא נקשקש נדלן.
נדלן, כן.
מה קורה בנדלן?
נדלן מתאושש באזור המרכז.
מתאושש. עוד שיש לי 2 עסקאות כרגע שאנחנו מלווים, 2 באשדוד.
עוד פעם, יש פעילות גם בצפון, אתה יודע, אחרי אוקטובר שאנחנו אומרים שהיה מת. יש התאוששות, יש פעילות. הנושא שאני אומר, התאוששות בדרום ובצפון, הפעילות בצפון ובדרום זה של בני המקום.
מקומיים.
עכשיו, מקומיים, מה שנקרא, אם עד עכשיו היה הגירה חיובית לשם מצד המרכז, במיוחד לאופקים, סדרות, אשקלון,
שכונות שלמות יש בסדרות, בירוחם. ירוחם לא נפגע לדעתי, נכון?
ירוחם כן, עדיין יש לך גם באר שבע נפגע, אבל המקומות המרכזיים שאנחנו מסתכלים שהביאו גם בערך 25% מהמחירות, שזה 4 ערים הגדולות שם, שזה שדרות, אופקים, נתיבות, אשקלון וקריית גת. שם אני לא רואה כרגע נעירה, מה שנקרא, את המעבר של אוכלוסייה מהמרכז.
ייקח עוד זמן, אתה אומר.
ייקח אחרי השיקום. אנשים, מה שנקרא, בשונה משאני מסתכל, וזו הדעה שלי, בשונה שאני מסתכל ממלחמת לבנון השנייה, ששנה אחרי זה הצפון השתקם מהר, פה לצערי, בגלל שיש גל עדים באזורים האלה, שיזכירו מה היה, ויקח עד שיהרסו אותם, כמו תחנת המשטרה בסדרות, כמו בקיבוצים, הבתים והאזורים, ייקח זמן לשפץ את זה.
כלומר, מה שאתה אומר זה שהיינו את מלחמת לבנון השנייה, או מרבית הלחימה הייתה מעבר לקו, היו, נפלו נכון קטיושות, והיו לנו פיגועים, אבל הם היו ממש מאוד, בנקודות מאוד, ופה אנשים לא עברו לגור מאוד מהר מול משטרת סדרות.
אנשים עוד פעם, גם תעבור עכשיו, אתה יודע, אנשים, אנחנו ישראלים ובשונה מחול שקונים אפילו בלי לראות הבית, אנחנו ישראלים צריכים לחוש בו, להגיע לאזור, גם כשאתה קונה דירה, על הנייר אני קורא את זה מקבלן, ואפילו שעוד לא עלה, אתה נוסע לראות איפה זה ממוקם, איפה יהיה המגרש.
נכון.
פה אנשים ייסו לדרום, ואז יזכרו שיעברו ליד המבנה שבונים את משטרת סדרות, יעברו ליד המפער של נרלט, יעברו ליד המפעלים שנפגעו. זה לא דבר שאתה יכול לשקם אותו מהיום למחר, זה דבר שיקח 2-3. עד שזה, בגלל שאנחנו אנשים שידיים, מה שנקרא, אוהבים לגעת ולראות, אנשים יעברו, ואז פתאום זה יזכיר להם שחדרו מחבלים. אז עכשיו יכול להיות שיש שקט לגמרי, וזה אני מאוד מקווה.
אתה יודע למה זה מעיף אותי? זה מעיף אותי כמעט 40 שנה אחורה, אני יליד קריית מוצקין, ובקריית מוצקין היו קרבות במלחמת השחרור, כפי שאני זוכר במלחמת השחרור והעצמאות, ויש גנים שלמים שיש לך שם אנדרטאות בתוך הגנים, גני משחקים וגנים סתם, גנים יפים כאלה שיש להם פתאום את האנדרטה, יש את של שערת הנשק שהתפוצצה שם, ואנשים מגיעים ומבלים, וכן, יש את האנדרטה, וזה לא חסר גם בתל אביב, קח את גן העצמאות, לפי מה שאני זוכר, שם אנדרטה מאוד מאוד גדולה ומלא פיקניקים.
אנדרטה זה לא בעיה של זה, גם האנדרטות שלך כל הארץ. הבעיה היא שאתה תראה את המבנים שנפגעו, ועד שהם לא יגמרו, זה אני כוונתי, אני אומר, האנדרטאות שיהיו, עד שהמבנים שלא יוסרו, ואתה לא תראה, אתה יודע, תיסע לקיבוץ, ולא תראה את המבנים שם השרופים, לטעמי, אתה לא תראה את זה. זה הנקודה שטעמי אני רואה. 2-3?
2-3.
אנחנו מדינת בירוקרטיה. אם היינו סין, זה היה מצב טוב. אם זה היה סין, היינו במצב טוב, אתה יודע, אז תהיה אומר לך שנה שלום להתראות. אבל אתה יודע, עד שיערסו ועד שיפרנו ועד שזה, זה המצב, ולטעתי זה יזכיר לאנשים, ולכן עוד פעם, האזור הזה יתרומם, אבל...
אתה יודע איך מבינים שחוזרים לשגרה? ריקו על הקו, שים אוזניות על שתוכל להקשיב. ריקו לה!
מה קורה? מה המצב?
מזל...
שגרת חירום.
מזל טוב, יקירי. יש לך יום הולדת.
תודה רבה, רבה.
לא, 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 לא נסגיר את גילך. אבל כן, מזל טוב.
לא.
נאחל לך עד 100 כ-20, או... כל מה שתרצה, אתה יודע, אני מקווה שהחגיגות הבאות בשנה הבאה יהיו בתקופות יותר טובות ומצב רוח יותר טוב.
אמן, אמן, אמן. האמת שבאמת התפללתי, פיללתי, וכל מה שאפשר להגיד שבאמת כמה חטופים לפחות יצאו, ואתה יודע, את ההוגה היום למולדת.
תזמין אותם לחגיגות, איפה החגיגות? שיבואו ישירות אליך.
החגיגות, כמו כל עם ישראל, פחות עסוקים בחגיגות ויותר עסוקים בעצב וברגש.
נכון.
יחד עם כתפיים חזקות ורחבות ועוצמה שאין כדוגמתה.
נכון, נכון.
אז...
טוב, אז...
כן, כן, כן.
תגיד לי, בדיוק טל, טל אצלנו באולפן, השותף שלי, אתה זוכר?
שמעתי את הקול הרדיופוני שלו, אלן טל.
מה נשמע, מזל טוב, באמת, רק בריאות ואושר.
אמן ואמן.
ואנחנו דווקא...
אם יש תפתופים, סליחה, אני מהמרכז מתפתף מדי פעם.
אתה ברוורס. מה שטל ואני התחלנו לדבר, שמתחילים לראות התאוששות. עכשיו, דווקא אותי מעניין... הצד שלך, ריקו, מי שלא יודע, סמנכ"ל בחברת סיוון בנייה וביצוע, אחת החברות הגדולות בשוק, בארץ, לבנייה. ואיך אתם חוויתם את... אופה, ריקו התנתק לנו שנייה, רגע, אני אנסה פעם נוספת להעלות אותו, כי דווקא יש לי שאלה מעניינת אליו, רגע, רגע, טל, תגיד משהו.
אנחנו נמשיך את זה בכיוון של... של, אתה יודע, אופר רוצה לשאול מה שנקרא בנושא של איך חברות הביצוע מתמודדות עם הבעיה של כוח האדם.
מחזיר אותך שנייה. הנה, ריקו חזר אלינו, נכון ריקו?
שכני פה, אני פה, ושמעתי רק משהו מהצד שלך,
אז נחזור ככה. מה שאותנו מעניין, כי בשביעי, יותר נכון בשמיני באוקטובר, יום ראשון, אתם בתוך חברת ביצוע, אני חושב חברת הביצוע הגדולה והמכובדת בארץ, ביותר סיוון ביצוע, נעצרתם גם אתם. איך היום, מה קורה בחברה, איך זה מתבטא?
תראה, קודם כל, כמו אצל כולם, הרבה מאוד אנשים במילואים, אז הכוח אדם הוא לא כמו שהיה בתוך החברה, נעלי החברה. אנחנו בכלל, אתה יודע, גם תלויים בעיריות. עד ה-22 לאוקטובר, עיריית תל אביב, ששם רוב הפרויקטים שלנו, בעצם עצרו, אמרו, אף אחד לא נכנס שום אתר בנייה, לא רוצים לראות כלום, אנחנו במצב מלחמה, אל תבואו בכלל. אז כל אתרי הבנייה היו סגורים, הרמטית. כן. שזה בעיה רצינית, כי ברגע ובמקומות אחרים היה פתוח, למשל נתניה, עבדו בגדול, כלומר, לא, אני מדבר מבחינת מגבלות של עירייה. נתניה, עבדו רגיל, חיפה, במקומות אחרים, אתה יודע, כל הצפון, מנתניה וצפונה. ואז בעצם קבלנים, אנשים שהיו, הרי כולם עובדים עם קבלני משנה בעצם לקחו את הפקלח שלהם והלכו למקומות אחרים. ואז להחזיר אותם, זה שעוצרים שבועיים בעבודה, הנזק שהולכים לך פועלים ולא משנה באיזה סוג זה, הוא עצום. להחזיר אותם עולה גם כסף, אתה צריך למשוך אותם חזרה.
מה הכוונה עולה כסף? אתה משלם לו אותו דבר או שאתה פתאום צריך לשלם לו יותר?
מה פתאום? להביא את פועל השלד הסיני כדי שיבנה. הוא אומר לך עכשיו אני כדי שאני אעזוב את האתר השני, אני רוצה עוד 15%. מה אתה עושה? עוצר את האתר או משלם לו?
מתפשר על 10, אני יודע.
כן, אז אנחנו, יש בעיה כזאת היום. עכשיו מבחינת הסדר כוח אדם מ-22 באוקטובר, כבר עוד מעט, כבר חודש, מה שקרה, קבלני שלד שהיום זה בעיקר סינים, אני מדבר על פרויקטים גדולים, זה בעיקר סינים, אז זה עובד, לא רע. אני שם בסוגריים, פתאום היה חסר אפילו נהגי מסעיות של מלט. כי נהגי המסעיות, כמעט כולם היו ערבים, או ברזל, אז גם אם רצית לבנות, לא יכולת.
למעשה, היום, גם היום, אין לך פועלים מהרשות, מהשטחים, אין היום, נכון? שהם יבואו חלק לא נכבד מאוד בעבודה.
אין, אפס, אין, לא קיים. עכשיו, מה שבעצם, גם המונפאים, מה שרציתי להגיד, גם זה בעיה. כי בהתחלה, כדוגמה, עיריית תל אביב הכניסה, החזירה לעבודה, אבל הם אמרו, חייבים להיות עד תוך 30 שניות או דקה להגיע למרחב מוגן.
בהצלחה למנופאים.
מנופאי, בדיוק. אז מה אתה עושה? בעיה. בעיה רצינית. ואז, וחוץ מזה שהרבה מאוד מנופאים הם נקרא לזה לא יהודים, אז עוד עשה בעיה. בקיצור, לא פשוט. מה שקורה היום, שפחות או יותר חזרנו לשגרת חירום בעבודה, אנחנו עובדים עם בשלד יחסית, יחסית סביר. שוב, הכוח אדם הניהולי, הרבה מאוד, 20-30% מהחברה נמצאים במילואים, סף 8, אבל כולם מתגייסים כדי לעזור מתוך החברה. קבלני מערכות, שזה בעיה מאוד מאוד רצינית, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, הפועלים, אלה שבונים את הדירה ועושים את ה... מחוותים את החשמל ועושים המון, המון, המון ערבים. יש חברה אחת אפילו שאנחנו עובדים איתה שהוא העסיק, חברת חשמל, 150 פלסטינאים, ואין לו. וזה בעיה, בעיה מאוד מאוד רצינית. אז אנחנו מבחינת המערכות, כלומר כל עבודות הגמר בתוך הדירה, יש בעיה. מבחינת השלדים, בגדול, זה עובד 70-80% מהקפסיטי. עכשיו אני חייב לציין עוד איזה משהו בכל ההקשר הזה. כן. כולם עושים מאמצים אדירים כדי שהכל יעבוד כמו שצריך, מהסיבה הפשוטה. ענף הנדלן בישראל ממונף מהבנקים, אני מדבר על כסף שנלקח כדי לבנות פרויקטים שמשורשר הלאה לבעלי הקרקעות ולבנייה עצמה ולקבלני המשנה עד איש הווילונות. כל ההיקפים הגדולים האלה שיזמים לוקחים, אנחנו מדברים על 682 מיליארד שקל. קרוב לטריליון שקל.
וואו,
זה כמעט פי שתיים מתקציב המדינה שהוא עומד על 440 מיליארד שקל.
שזה החוב של היזמים למיניהם כלפי הבנקים.
זה מינוף של כסף נדלני שיש בבנקים, ואני מדבר על בנקים. תחשבו אם משהו עוצר פה. אם משהו עוצר בדבר הזה, יש סכנה מיידית שבנק במדינת ישראל יקרוס, ואני מדבר על ארבעת הבנקים הגדולים. ולכן אני כל מי שאני מצליח לדבר איתו, במיוחד העובדים שלנו, וקבלני המשנה והלקוחות שלנו, אל תתנו לנו לשבת בבית, תמשיכו לקנות דירות ללקוחות, הגלגל חייב להמשיך ולהסתובב. המלחמה שלנו בעורף, כאנשים שנשארו בעורף, היא מלחמה לא פחות קשה ממי שנמצא בחזית, ושהלב שלנו והמחשבה שלנו כל דקה ב-24 שעות נמצא איתם. וכולנו חטפנו מכות, וכולנו כמובן.
תגידי ריקו, איך מה שאתה מתאר כרגע ישפיע על מחירי הנדלן?
אני רואה את העקומה הולכת רק טסה למעלה מסיבה פשוטה.
טסה לא בעדינות?
טסה. תיגמר המלחמה, פחות או יותר להערכתי, שנה אחרי המלחמה, המחירים יטוסו. אני שם בסוגריים, אלא אם כן ממשלה תחליט להתערב, להתערב זה לבנות. ודיברנו גם על זה בהמון תוכניות. ממש לבנות, היא בעצמה כיזם. כמו שאריק שרון עשה לפני עשרות שנים. מסיבה מאוד פשוטה אני רואה שהמחירים יטוסו. אחד, שאין לנו התחלות בנייה כבר שנה, מאז תחילת הממשלה הקודמת, וכל המשבר שכבר כולנו כמעט שכחנו אותו, אבל המשבר שהיה במשך 10 חודשים במדינה, אנשים ישבו על הגדר, לא קנו. יזמים גם פחות התחילו את הביצוע, את הבנייה, או את המחירות, כי הם אמרו, המצב במדינה גם ככה מורר מאוד, אז לא נתחיל פרויקטים חדשים. מצד שני, האנטישמיות בעולם לא גודלת ב-10%, אלא גדלה ב-400%, כמעט בכל מקום. ולכן אני מניח שבעוד לא הרבה חודשים נראה גם המון יהודים שמגיעים מהעולם אלינו.
רגע, החמה שלך עכשיו עולה לארץ?
החמה שלי אני פחות רואה אותה עולה לארץ, אבל כן היא קנתה את הדירה שהיא רוצה להיות בה. אז
יש לה דירת מקלט, אתה אומר, היא קנתה דירת מקלט.
יש לה, כן, יש לה כבר את הדירת מקלט שלה. אבל הרבה יעשו כמו חמותי שיקנו את הדירת מקלט פה, שאנחנו מבינים מה זה יעשה, או שבאמת יעברו לגור פה. תלוי כמה נמאס להם. עכשיו, אם אתם זוכרים, דיברנו בהמון תוכניות על יהודי העולם. בארצות הברית, רק 10% מסך היהודים בכלל היו פעם אחת במדינת ישראל. 10%. יש 90% שעוד לא ביקרו כאן אפילו פעם אחת. זה המון יהודים. מיליונים. ויהודי אירופה. ויהודי דרום אמריקה. ואוסטרליה. תקשיבו, המון מקומות. מספיק שיעלו לכאן 100,000 בשנה. 100,000. 100,000 אנחנו מדברים, זה בסך הכל 25,000 משפחות. זה לא הרבה. תחשבו מה זה יעשה פה. אז אנחנו כרגע, אנחנו מדברים, אתה יודע, וואלה, חזון אחרית הימים, הלוואי באמת זה יקרה. יכול להיות שהמכה האיומה שחטפנו, האיומה, היא כדי לעשות לנו wake-up call. אבל אני רואה את המצב, ומי שבאמת תכנן לקנות דירה, אולי באמת באמת תהיה הפוגה ממחר של כמה ימים. אז חוץ מלהיות עם המשפחה ולישון טוב, מי שתכנן לפני חודשיים, שלושה, ארבעה לקנות דירה, תלכו לקנות דירה. זה בסדר. אל תרגישו לא נעים. אתם תרוויחו. המחיר מרק יעלו. ככה אני רואה את זה.
טוב, ריקולה. אנחנו מחכים לביקור שלך פה, באולפן רדיו סול.
וואי, אני מה זה אשמח. אני אעשה את זה.
אנחנו
קצת חזרה לשגרה שפויה.
אין ברירה. טוב, אז אמרת את המשפט שלך כבר, אני חושב.
כן,
עם הסבר וביאור ופירוש.
כן, אבל אולי למי שלא הבין, חברים, רוצו תוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו. ואופר, אני חייב להגיד לך מילה, כל הכבוד, אני רואה במה שאתה עושה, באמת כל הכבוד. באמת, אתה איש נדיר, ותמשיך עם העשייה שלך המבורכת וההתנדבותית.
תודה. יאללה ריקו, מזל טוב שיהיה.
דל, ביי יקירי ודש לי אשתך המדהימה.
בהחלט. ביי ריקו, ביי.
ביי.
איזה, תמיד כיף לדבר עם ריקו. תמיד. אני שמח שהוא... אתה יודע מה, עכשיו יש לי תמרמורת, כי אני מרגיש שחזרנו לשגרה כלשהי, כי עד עכשיו לא דיברנו, אני רק צריך שדרור יחזור מהמילואים, וישב פה כבר עושה שהוא 45 יום מילואים לדעתי, תוכן מילואים בשבילך ובשבילי. וואו, ש... כן, טוב, בוא נצא לשם הפסקת שיר קלה. בוא נראה משהו ונחזור אליכם.
על שפת נחל בערב, שם איש לא יפריע. שם הרוח נושבת, תלטף ותרגיע. שם אכתוב לך במים, שיר שאיש לא יטביע. We'll be right back.
אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, טל בר. אז ריקו נתן לנו כל מיני נקודות, אתה יודע, הרים לנו להנחתה, אני חושב, למה הולך להיות עם מחירי הנדלן. אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי אנחנו גילינו במשך 10 חודשים האחרונים, השנה האחרונה, שאנשים יותר ויותר קשה להם לקנות נדלן, בגלל שהעון העצמי שלהם נשחק, בגלל שמחיר הכסף, המשכנתאות, שהם צריכים לקחת, פתאום נהיה מאוד יתקר. אתה יודע, אם מיליון שקלים היה קודם 5,000 שקלים, היום המיליון שקלים הוא כמעט 6,000 שקלים. ומה אתה אומר לזוג שרוצה לקנות דירת 5 חדרים באשדוד, נלך לדבר הזה, ב-2,700, אני לא מדבר כבר על מרכז, על כפר סבא, 3 חדרים ב-2,700, שיש לו 500,000 שקל הון עצמי, ונניח הוא יגרד עוד ב2-3 עד שהוא יקבל את הדירה עוד 200,000 שקל, כי הוא חי גם בסחירות, והוא הולך להיכנס למשכנתא של 2,000,000 שקלים. מה אומרים לכאלה אנשים?
אחד צריך היום להתאים נכון את הדירה לזוגות, ואנשים צריכים להתחיל להבין שהם לא יכולים לקנות את דירת חלומתיהם על המקום הראשון. אנשים התרגלו שהם קונים את הדירת הארבעה, שישה, 5, מיני פנטאוס, דירת גן, הדירות היקרות. וזה לא. זוג צעיר צריך להבין היום שהוא נכנס לתחילת חייו, או נמצא באמצע או לא משנה, צריך להתאים את המוצר ליכולות שלו, והוא לא יכול לקפוץ מעל הפופיק. ולכן אני בא ואני אומר תקציב. אתה צריך לבנות תקציב שמותאם לו מה שהזוג יכול להסתדר, במיוחד להבין את זה שמשכנתא היא 30 שנה, היום זה למעלה, מחר זה למטה, זה יעלה בהמשך, ולכן צריכים להבין איפה הוא נמצא, ילדים, לא ילדים והכל, ולכן צריכים לשקף את הבן אדם מה התקציב האמיתי שלו, ולא מה הפנטזיה.
כלומר, לקפוץ עם אותו זוג צעיר ולהגיד לו, יקיריי, בעוד 3 שנים שתקבלו את המפתחות, המשכנתא שלכם תהיה 11,000 שקל, בסדר? נניח, אולי 9, אולי 10.5, אולי 11, אנחנו לא יודעים גם מה יהיה הריביות עד אז. מה יהיו ההכנסות שלכם? מה יקרה ב3 שנים מבחינת המשפחה?
נכון, אתה צריך להבין מה יהיה מבחינת המשפחה, כלומר, האם הם רוצים עוד ילד סתם, או ילד ראשון למשל, או דברים כאלה, או שפתאום רוצים לצאת ללימודים כי הוא דוקטורנט או משהו כזה, ואז הכנסה תירד.
ואז אתה מגלה שהיום הם בקושי חוסכים 5,000 שקל בחודש.
נכון.
בלי שכר דירה.
נכון, אנשים היום צריכים להבין, ויש שימוך דיור, זה דבר שאני אומר ומצטט כבר כמה זמן, אנחנו יש שימוך, אנחנו מתחילים להופיע חזרה מוצרים מחוץ לתל אביב של דירות 2 חדרים גם. אנשים יצטרכו להבין שכן, הם צריכים להיכנס לשוק הנדלן, אבל למה שהם מסוגלים לעמוד. הם לא יוכלו כבר, אנשים לא יוכלו מ-day one להיכנס לדירת גן או דירת 5 חדרים מ-day one ולהגיד קניתי.
כלומר, הפנטזיה והאפשרות שהייתה לנו, בוא נקפוץ יום אחרי הקורונה, או במהלך הקורונה, הרי קורונה גם כן היה כאן עצירה מוחלטת של נדלן, אבל חודש, חודש וחצי אחרי הקורונה הייתה השתוללות. כלומר, נגיד לאותם הייטקיסטים שהם מרוויחים 40,000 שקל, חבר'ה, שנייה, רגע, הולדת,
אנחנו רואים את זה היום, אותם הייטקיסטים ואותם חבר'ה שיכלו ולקחו משכנתאות לפני 2 שנים, מאוד זולות. היום 40, יש גידול של 47% במחזורים. עכשיו, המחזור לא נעשה בגלל שאתה באמת חוסך כסף. המחזור נעשה כדי להוריד את ההחזר החודשי, לפרוס חזרה, ובפועל אתה משלם יותר. המחזור הוא לא מחזור כלכלי, הוא מחזור מחייתי כדי איכשהו להרים את הראש מעל המים. ובמקרה הזה צריכים להבין את זה. המון אנשים שהם קפצו קפיצת בנג'י, אבל מה שנקרא, בלי החבל. עכשיו הם מחפשים מה שנקרא, להיכנס לבריכה ואיכשהו להינצל.
כלומר, אותם מחזורים שאתה מתכוון, אם אני, זה לא מחזורים לטובת הקטנת התאמת ריביות, אלא לטובת התאמת הכיס.
זה מחזור שהמטרה שלו להוריד את ההחזר החודשי.
הוא לא כלכלי בעליל,
הוא לא כלכלי,
אבל הוא תזרימי.
הוא תזרימי גרידה, והוא אפילו פוגע לך, כי אנשים שלקחו ב-2021 עם ריביות טובות, היום צריכים להגיד, תשמע, אני צריך חזרה לפרוס את זה ל-30 שנה, את המשכנתא, ולשלם אפילו ריבית גבוהה יותר, רק בגלל הפריסה.
דרך אגב, יכול להיות שאותה פריסה, מי שלא עשה את זה נכון, יגלה שבסך הכל הוא חוסך 200 שקלים, 300 שקלים. זה לא בהכרח שיוריד 1,000-2,000 שקלים בהחזר החודשי.
הוא לא, הוא יוריד את ה-200 כי כבר גם ככה הוא כבר עוד שנייה נחנק.
אבל צריכים לזכור שמה שקורה בסיפור הזה, זה בגלל, אם יש לי משכנתא נניח ל-25 שנה, עברו שנתיים וקיבלתי אותה בריבית 3.5%. בואו נדבר קלץ. קבועה לא צמודה. ועכשיו אני רוצה לפרוס אותה ל-30 שנה. כלומר, אני מוסיף עוד שנתיים ופרוס לעוד 30, אבל כנראה שהריבית תהיה סביב ה-5.2 ימינה שמאלה. זה אומר שההחזר החודשי שלי בפועל לא השתנה כמעט. מה אותם אנשים יכולים לעשות כרגע?
אותם אנשים כרגע הולכים על התקווה של הקפאה של המשכנתא לשנה, הולכים על התקווה שהריבית תירד ואז איכשהו זה ינצל כי הם לקחו את הפריים הגבוה שזינק, הולכים על כל מיני אופציות שלא באמת נכונות להם, אבל מנסים עכשיו מה שנקרא מהיקב ומהגורן לעבור את התקופה הזאת ולהגיד יהיה בסדר.
אבל יחד עם זאת, אם אני נמצא במצב של שאין לי ברירה, ועוד שנייה מצלצל אליי יעקב מהבנק עזב כרגע, יצא לפנסיה, אז יש איריס שהיא מחליפה אותה, אני חושב, מצלצלת איריס מהבנק ואומרת לי, שמע, אתה כבר מגרד, תקרת האשראי, אז מה האלטרנטיבה שלי כרגע?
האלטרנטיבה שלך לקחת דברים צמודים, ולקחת סיכון מאוד מאוד גבוה.
האם לא כדאי לי אבל לקחת ולעשות גרייס לשנה במשכנתא?
דבר ראשון אני אומר כן, כי יש סיכוי שזה ירד. כלומר, אני
הפריים, אמר, אני ארגיש את הפריים יורד, או את המשתנות.
אני משתנה, את המחזור, אני הייתי אומר שעוד שנה, שנה וחצי, יותר נכון לכיוון השנתיים, אז נרגיש את הירידה ממש. כי אנחנו צריכים לזכור שני דברים. הפריים ירד, וזה מסלול אחד. אבל שאר המסלולים שלנו מושפעים מהפריים שיורד מצד אחד, אבל מושפעים גם מריביות, מאגרות חוב הממשלתיות, שפה רמת הסיכון של מדינת ישראל עלתה, והחוב של מדינת ישראל יותר יקר, ולכן הריבית פה בצד השני עולה. וכנראה בטווח הבינוני, שאני מדבר של שנה וחצי זה, שנה וחצי שנתיים, אנחנו נראה שהפריים יקזז צד אחד, אבל רמת הסיכון תקזז צד השני, ולא נראה יותר מדי שינוי.
ואומר, אם אני לוקח את זה ופורט את זה, משפחה שכרגע נמצאת בקשיים, הדבר האחרון שהיא צריכה לעשות, כנראה זה לעשות מחזור של המשכנתא, כי הוא לא ייתן לה מענה. לעומת זאת, עדיף לה להקפיא את המשכנתא לשלושה, ארבעה, חצי שנה, שנה. אחד זה יוריד לתסף, אבל זה לא אומר שוואלה, אם לא ירד לנו 5,000 שקל עכשיו בהחזר החודשי, אז אנחנו, יש לנו כסף להשתולל ב-5,000 שקל ולטוס לחול ולנסוע לנופש, לשמור את הכסף הזה. ואז כעבור שנה, כנראה התווסף אותה שנה שלא שילמנו על המשכנתא, זה יעלה, אז יש לנו קצת מאותו חיסכון במרכאות של 5,000 שקל שלא שילמנו, אפשרות לשלם, ויחד עם זאת אנחנו
לעשות, אז ננסות לעשות מחזור שהריביות יהיו יותר
נמוך. בדיוק, ואז לעשות מחזור של כל הדבר הזה שיהיה יותר נמוך.
כן.
מאתגר.
כן, אנחנו בתקופה מאתגרת, והתקופה נוספת שדיברת על העון העצמי, זה קשה, אבל אנשים יתחילו להבין היום במיוחד מה שנקרא ההורים, אם ירצו לעזור והסבות והסבתות, שהמשכנתא לגיל השלישי לטעמי תתפוס יותר ויותר מקום, והראש הפולני צריך להגיד, אוקיי, אני היום עוזר לילדים שלי ומחלק את הירושה שלי בעודי בחיים, אני מדגיש את זה כאילו שזה יהיה דבר שיקח זמן וישתנה, שעודי בחיים מחלק את הירושה, ומשם ממשיך.
כלומר, העון העצמי לא מספק היום להיכנס לעסקת נדלן. וגם אם הוא מספק, כנראה המשכנתא היא מאוד כבדה לזוג, אז רצוי למשכן את הנכס של ההורים. אם ניתן, עוד פעם.
עוד פעם, אם יש נכס, זה לעזור ולהוציא כסף משם, עון עצמי מהנכס הזה, ולא להגיד שבעוד 20 שנה אני אמכור ויהיה לי, אלא היום כבר לעשות איוון של הכסף הזה.
אני אוסיף כוכבית בסיפור הזה. נוסיף כוכבית שלך ושלי.
נכון.
הדבר הזה, אנחנו לא מתים על משכנתה הפוכה, כי היא יקרה, כי היא... אבל זה מוצר מצוין בשביל מי שצריך אותו ומבין אותו. צריכים להבין אותו, לא רק לרוץ ולחתום על משכנתה הפוכה.
צריך להבין אותו מכל הכיוונים.
את ההשלכות שלו.
את ההשלכות שלו. צריך להבין אותו. אנשים שיש להם קרנות השתלמות יכולים לבנות ולהגיד עוד 6 שנים נסגור אותו, נחזיר את הכסף כנגד הקרן. כלומר, זה מוצר שאפשר לעזור היום עם המון טכניקות קדימה.
צריך לנהל אותו נכון. להבין אותו ולנהל אותו נכון, כי אנחנו מכירים אנשים שלקחו משכנתה הפוכה, והמשכנתה הייתה צמודה למדד, ופתאום גם ההחזר החודשי של הריביות שהם שילמו עד עכשיו פתאום מאוד מאוד קפץ. ואז אם הם לקחו 500,000 שקל לפני 4-5 שנים, פתאום הם מגלים שהחוב שלהם כבר מתקרב ל-800,000 שקלים, אם לא יותר.
נכון, אני אומר, צריך להבין את המוצר.
וזה יורד דרך אגב, וזה יורד מהירושה שלכם. נכון שהנכס גם שווה יותר דרך אגב, אבל...
זה צריך להבין את המוצר הזה, אבל אני אומר, זה מוצר שייכנס יותר ויותר משתי סיבות. אחד, האוכלוסייה הישראלית מתבגרת וההוצאות שלה עולות, ואנחנו, היא לא תרצה ליפול נטל על הילדים. ומצד שני, כל מה שבנינו שיש לאנשים נדלן ואנשים חיים פה יותר, אתה מוצא את עצמך שהירושה מתעכבת, ולכן אני בא ואני אומר, מי שמבין את כל התהליכים ויכול לעזור היום, אני מאמין לו, קח את הנכס, תקבל היום קש ביד, במקום להמתין את ה-20-30 שנה, אם אתה רוצה להיכנס לשוק הנדלן, וזה יוריד ממך איזה, מה שנקרא, אני קורא לזה, איזה משקולת יפה מהצוואר, אז נכון, תקבל טיפה פחות, אבל תקבל אותו היום, ובערך שמובן היום, במיוחד ששוק הנדלן, כמו שרוקי אמר, יזנק במרכז בצורה מטורפת, בגלל עלייה, בגלל הגידול הטבעי שלנו, ובגלל התחלות בנייה שירדו בצורה מטורפת, ולצערי, אתה יודע, ריקו אומר משהו שהקבלנים וכולנו רוצים, אבל לטעמי אני לא רואה את זה בר ביצוע שהממשלה נכנסת, כי כשאריק שרון היה להזכיר לריקו, היו שתי חברות נדלן בבעלות ממשלתית, סולל בונה ושיקון ובינוי. ולכן אז לממשלה נורא...
היום הם התאחדו, לא? ונשאר רק שיקון ובינוי, לא?
לא, נשאר שיקון, גם סולל בונה נמצאת בצורה כזאת או אחרת בגלגולים, אני לא זוכר איך היא עכשיו נקנית, אבל לגלגולים. אבל שני החברות האלה הפכו להיות חברות פרטיות. הממשלה היום לא שולטת בכל שרשרת הערך, והיא לא יכולה פתאום להגיד, תעלו, תבנו.
בשביל לעשות כזה דבר, הממשלה צריכה להחזיק גם בנקים משלה, ולא, היום הכל הופרט למעשה בתכלס.
עוד פעם, הבנקים יש לך די טיפה בהחזקות של לאומי, אבל זה קטן. הממשלה צריכה חברה, ולהקים חברה, זה בנייה, זה לא להגיד אני פותח היום חברה וגמרנו, זה כמו תעשייה צבאית. אתה צריך מההתחלה ועד הסוף לבנות, זה לוקח זמן, זה לא משהו ששנתיים, שלוש. כלומר, אם עכשיו יחליטו שזה הכיוון, אז אפשר להתחיל ולבנות חברה ולהקים ולהתחיל לבנות תשתית שלה. אבל ייקח לה שנתיים, שלוש לעמוד, ויקח לה מה שנקרא להתחיל לבנות ולהניע את הדברים האלה, כי היא תקנה קרקעות מהמדינה או תקבל קרקעות מהמדינה, אבל הקרקעות האלה לא מפותחות. וכלומר,
אני דרך אגב, אני חושב שהפתרון הוא לא בלהקים חברה. כי דרך אגב, חברה שמנוהלת על ידי המדינה, היא חברה שבסוף יש שם המון 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 אבטלה סמויה, והמון, אני לא יודע, אנחנו רואים הרבה גופים שמנוהלים על ידי המדינה, אנחנו מבינים שלא בטוח שאני רוצה לקנות מהם דירה, בסדר? אני אגיד את זה בצורה עדינה. יכול להיות שצריכים להיכנס לסוג של מכרז, ברמה של משרד אדריכלים X, המנהל, נכנס לעשות סוג של מנהלת, ולצאת מהמנהלת הזאת, שתוך שנתיים יש כאן שכונות שלמות.
לא שכונות שלמות. הכיוון, אם המדינה רוצה להתחייב, הדבר שתעמי צריך להיות, הוא פשוט מאוד. לתת ערובה ממשית ומדויקת לקבלנים, יזמים, חברות בנייה, שזה הדבר שנראה לי הכי נכון, תבנו מה שלא תמכרו בשוק החופשי, אני אקנה. זה הפתרון, כי הקמת חברה, וזה מה שאני יודע מה שנקרא פורום הקבלנים רוצה את זה, וכל הדברים חברה ממשלתית, לטעמי זה לא ייתן את הפתרון הזה. הפתרון השני של לבוא ולהגיד, אני מוכן כרגע לקנות כל דבר, לטעמי זה הנקודה שתביא את הפתרון, כי היא תיתן יציבות והיא תיתן ודאות, ואז יזם יהיה מוכן לבנות את הכמות שבאמת צריך, ולענות על הביקוש האמיתי, ואז הוא יעצור את הקטע של הוא גורם להיצע לקטון, ושההיצע קטן והביקוש עדיין נשאר קשיח וגדל משנה לשנה ב3%, מחירי הנדלן יעלו, כי אנחנו צריכים קורת גג.
עכשיו, מן הסתם, הקבלנים ברגע שמחירי הנדלן שם עולים, גם יד שנייה עולה, כי אף אחד לא רוצה למכור את הדירה שלו בהפסד, כי הוא צריך, יש לו פער שהוא צריך לשלם, הוא ירצה את המינימום שם. אז זה תמיד סוג של מעגל כזה. כמובן, דרך אגב, בוא תוסיף גם את עולם המיסוי. ככל שאנחנו קונים דירות יותר יקרות, פתאום אתה צריך, אתה יודע, פתאום אתה קולט שדירות של 3 מיליון שקלים, 3.2, אתה צריך כאן 30-40 אלף שקל למס רכישה. אפילו שזאת דירה היחידה שלך, נכון? אז זה פחות או יותר כמעט 50 אלף שקל מס רכישה.
הנושא הוא שזה...
זה עוד כסף.
הנושא עוד פעם שלממשלה יש פחות מוטיבציה, כי היא צריכה דרך החלק גדול ממחיר, אני קורא לזה הדירה, הוא גם תשלום לפיתוח של, לפיתוח ותשלום לעירייה ותשלום לכל הדברים מסביב שצריכים לעשות, שזה בתי ספר, זה גנים, זה מרכזים קהילתיים, זה מה שנקרא רחובות ומדרכות וגנים ציבוריים, ולכן המדינה מבינה שהיא צריכה להפריש גם למה שנקרא משטרה וכל הדברים האלה, גם למשרד החינוך ומשרד הבריאות, וזה עולה. אז המוטיבציה שלה שהמחירים ירדו ואז היא תקבל פחות ועדיין להשקיע יותר, לצערי הרב זה יורד, אבל זה נותן כלכלי נוסף שאנחנו, אם אנחנו באמת רוצים שהממשלה, וזה עכשיו זמן, אני נותן טיפה דעה אישית פוליטית, אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לצאת משהו במלחמה הזאת טוב, זה להביא ששני הסקטורים שפחות תורמים למשק יצטרכו להיכנס מתחת לאלונקה, וזה יוזיל את הכל.
איך זה יוזיל?
כי שני הסקטורים האלה צריכים להגדיל את האחוז העבודה שלהם. כוונה של להפסיק להיות נטל ולהפוך להיות כוח עבודה עובד. ואז רמת המיסים שלהם תעלה והיא תוכל לתמוך בדברים אחרים, והמדינה תהיה פחות גרידית בנושא של מיסים עקיפים כמו על נדלן וכל הפיתוחים. אם סתם הסקטור היותר, אני אומר את זה, החרדי והסקטור הערבי, שעובד, אבל אני מדבר מה מדווח, ייכנס מתחת לאלונקה ובקטע יתחיל לשלם יותר.
כלומר, חבר'ה, תתחילו לשלם, תוציאו חשבוניות. אל תעבדו בשחור מה שאתה אומר בעברית. בוא נקרא לילד בשמו.
אני אומר את זה, אל תעבדו בשחור ותוציאו חשבוניות. אני אומר את זה בקטע של אל תהיו בכוללים ותלכו להתחיל לעבוד, ומה שנקרא תתחילו, מה שנקרא לשרת, בלא משנה במה, ופחות תשלמו קצבאות. ואז הקטע הזה אתה הופך להיות מנטל לגורם יצרני, לא משנה כמה יצרני, אבל אתה משלם עדיין את המס בסיס שהוא 10%, למדינה פתאום יש עוד 10%, שזה יורד ממיסים של אוכל, מזון, נדלן, ואז יוקר המחיה פה יורד. עכשיו, אני חושב שהמלחמה הזאת זה ההתערערות הכי גדולה מטעמי שאני רואה את זה, שכל הסקטורים היום מאוחדים, וזה המצב לשנות שנייה תפיסה, שהייתה פה 75 שנה, ולשנות אותה. ולהביא פה משהו שהכלכלה היא המנוע שלנו, להישרדות שלנו קדימה.
כן, אתה יודע משהו אחד שאותי מאוד... אני מסתובב עם הרבה חבר'ה חרדים. מכיר אותם, ההתנדבות שלי בייחוד הצלה. ואתה רואה שיש שם אנשים חכמים וחריפים מאוד. ואתה אומר, וואלה, הם מבוזבזים. הם מבוזבזים או במשרות יחסית במרכאות קטנות, סליחה שאני אומר את זה, או שמבוזבזים באותם לימודי... זה בסדר שהוא ילמד, זה הכל טוב, כולנו רוצים ללמוד. אבל אם הוא היה עושה חצי משרה בהייטק, או חצי משרה ניהולית כלשהי, או... זה מפחיד למה היינו מגיעים.
הכיוון שאני אומר עוד פעם, יש שם אנשים גם במגזרים, אני קורא לגם במגזר הערבי והבדואי וכל הדברים האלה, יש אנשים מעולים.
נכון.
הראשי קהילה שלהם, זה הכיוון שלהם הזמן להשתנות, כי אם הוא יבוא ויגיד, ואני אקח את החרדי שאתה אומר, ובמקום הוא גם ככה לא רואה טלוויזיה, אז הוא יעבוד מהבוקר עד הצהריים, במקום שאנחנו קצת יותר פנאי, הוא ילך ללמוד וימשיך, וזה יהיה בערך מה שנקרא, אז הוא יקצץ בערך ב-25%, אבל אחד, גם המשפחה שלו תקבל הרבה יותר, ולא משנה באיזה משרה, יהיה לה יותר שכר, גם התרומה למשק תהיה מתור מישהו שאתה צריך לתמוך בו, אתה הופך אותו לגורם יצרני, וגם אתה מנצל את הפוטנציאל האדיר שיש להם. אני מסכים איתך שגם חלק של חבר'ה שלומדים לימודי תורה, ואני לא מזלזל בזה, ידיעה והבנה של תרגומים ודברים האלה, זה לא משהו שהוא... אתה יודע, שאתה מתרגם אותו לשפת העבודה, אתה יכול להוציא מהאנשים האלה דברים מדהימים.
כן, כן, אני מסכים.
זה לא מונע ממך שסתם לא למדת לימודי ריבה, אבל אתה צריך להתחיל ש... כן.
אז תהיה חצי יום בכולל וחצי יום בלימודים, ותהנה תעזור ותתרום בכל העולמות, נגדיר את זה ככה.
ואתה, עוד פעם, אני מסכים איתך שעוד פעם יש דברים שאתה אולי לא תיכנס בבית ספר רגיל, אבל תיתן את המינימום שזה מתמטיקה ו... שפה ואנגלית, ואתה יכול לצאת עם קהילה פה שמצבה עוד עשור יהיה פי אלף יותר טוב, ומצבנו בתור עם, אתה מגיע למצב אחר לגמרי. אתה מגיע שמיליונים יוצאים לדברים אחרים, ואתה נתמך, ואני אומר את זה שאני חושב שהמלחמה הזאת זה המקום לעשות את השינוי, כי אנחנו רואים ומבינים שהאוכלוסייה הזאת היא רוצה.
נכון, נכון.
מאוד רוצה, ואנחנו רואים אותה נתרמת, ורואים אותה נותת כתף. אני אומר, יותר המנהיגים שלה לא. האוכלוסייה עצמה, אם אתה תראה, אני נותן להם את האחווה ומה שהם עושים היום, והכתף שהם נותנים, היא מדהימה. היא פשוט נכון, מדהימה. אני, נכון. אין לי, יש לי הערכה מאוד מאוד גדולה למה שהם תורמים, ואני אומר את זה, זה הזדמנות. להגיד, עצרו את התרומה, בוא תיכנסו, קדימה.
טוב, חשבתי לשים שיר, אבל אין לנו יותר מדי זמן, אבל אני רוצה מילה ככה, שתי מילים על עולם השמאויות, במיוחד על שמאות מוקדמות. אני יודע שאתה אוהב את זה.
אני אגיד את זה עוד פעם, שמאויות, אני אגיד שני דברים שקורים היום ולהבין. אחד, בזמן שאנחנו גם מכירים וגם שאני עובד בתחום, מדינת ישראל, המוח היהודי, מפתיע אותנו כל פעם מחדש, ואני לא יכול להגיד בשונה ממקומות אחרים שאנחנו עובדים, שראיתי את הכל. כל שנה אנחנו רואים דברים יפים חדשים, במיוחד בבנייה. ושמאות היא דבר מאוד מאוד חשוב. אני מדמה אותה לכמו בדיקה במכון רכב לרכב יד שנייה. אתה רואה את הרכב, אתה יודע שאומרים לך שהוא כל בסדר, אבל אתה לא יודע מה הוא עבר, או אם זה החלה של שני רכבים, או השאסי נפגע, או המנוע החליפו אותו, או דוגמה שהגלגלים, הטיירים והצמיגים, זה לא הצמיגים שהרוטו מרושיין אליהם, זה משהו אחר.
כלומר, זה שנכנסתי לדירה ומאוד אהבתי אותה, זה לא אומר שהמתווכים בין הסתם לא אוהבים שמאויות.
מבטחים לא אוהבים ממש שמאויות, כי שמאות אומרת את האמת.
היא מעכבת, היא גם מעכבת בדרך כלל.
היא אחד מעכבת, כי זה לוקח עוד זמן, ושתיים, היא אומרת את האמת, ולא תמיד השמאי המתווך יודע, אני לא אומר את זה שהוא עושה את זה ברוע לב, הפוך. לא תמיד הוא יודע גם את כל האמת, כי לא בטוח שגם בעל הבית יודע. אני אסנגר עליהם גם. לא תמיד הם יודעים את הכל, כי לפעמים הם קנו את זה, והסתמכו על משהו שהיה פעם שפחות בדקו, מיוחד בדירות יד שנייה. ודברים קרו, ויש הכל.
כשאנחנו אומרים דברים קרו, ניתן סתם דוגמה, זה הנכס לא היה בזיהוי כמו שצריך. צריך לזכור, יש לנו טאבו, זה שהטאבו זה שקשור אולי למדינה, אבל יש לנו גם את כל היתרים, שזה יותר נכון המועצה, והחוקיות של הבנייה, שהמספיק, ואנחנו מכירים, שהדירות התחלפו. הזיהוי לא כמו שצריך. עכשיו, זה לא... זה בעייתי מבחינה משפטית.
הנושא הוא בעייתי מבחינה משפטית, כן, אבל כשאנחנו באים ואומרים, חוץ מהנקודה המשפטית, זה אתה בסוף רוצה לדעת מה קנית, ועל מה שילמת כסף, ומה נייר, אני קורא לזה נייר ערך, שאתה יכול למכור אותו אחר כך שתבוא או תוריש אותו. ועל הנייר הזה יכולים לסרטט הרבה דברים. אתה יכול לראות סרטוט אחד שזה הדירה שהיא בפועל, והסרטוט שהדירה המקומית או מה שאושר יכול להיות שונה לחלוטין, כמו סגירת מרפסת, שהדבר נראה טריוויאלי, או על גדלת מרפסת ככביסה על סמך איפה שאמור להיות המעבה של המנוע
או של המסגר. או קבלן שהגדיל ראש ובלובי בנה עוד דירה, ומחר אותה, ומבחינת הטאבו זה בסדר, כי זה רישום, אבל מבחינת היתרים, לא אמורה להיות דירה בכלל.
אנחנו גם היינו ממקמים שיש קומת מחסנים.
שנפחה לדירות, או חדר שירות. בהדר, אני מכיר סיפור כזה, בהדר, דירה, חדר שירות שהפכו אותה לדירה.
אני מכיר בירושלים פרויקט שלם, שכל שני קומות המחסנים הפכו לדירות.
מה זה אומר? קניתי את הדירה הזאת, כי הלכתי לקחת משכנתה.
הדירה הזאת היא דירה לא חוקית. היא בפועל קנית משהו שמבחינה משפטית קניינית, קנית מחסן, לא קנית דירה. קנית מוצר שהוא מוצר אחר לחלוטין ממה שאתה תיארת, ולכן אתה לא יכול, אם הוא מחסן עם ההגדרה שלו כנכס מסחרי, אז אתה יכול לקבל אליו משכנתה מסחרית ולא משכנתה לדיור. ואם הוא בכלל נכס שהוא כמו מחסן שזה אזור משותף או אזור שירות, זה דבר שאתה לא יכול בכלל לקבל עליו קניין. כלומר, אתה לא יכול להיות בעלים של אזור שירות.
למרות שראיתי בנסח טאבו שזה תקין?
נסח טאבו לפעמים זה יכול להיות תקין.
אני שואל שאלות, לא כי אני לא יודע, אני יודע.
עשו את זה כתת חלקה, אבל במקום כהגדרה של תת חלקה שמיועדת למגורים, היא מיועדת שמה כתת חלקה לשירות.
או בעברית, לך תדע מי רשם את זה בטאבו, מתי ואיך.
זה אחד, יש גם מקרים שאני אגיד את זה עוד פעם, שבטאבו הוא רשום הבניין, ויש בניין אחד בגבעת שמואל מאוד יפה, שיש לו אח תאום. האח תאום הוא בסדר, אבל האח הקיים, הדירה נמכרת ברבע מהסכום של האח התאום, מסיבה אחת, הבית מוגדר כעצמו כבית אבות. כלומר, אתה בעלים של דירה בתוך בית אבות. ולכן זה לא דירת מגורים. ולכן כל עסקה שם לא יכולה לקבל משכנתה, כי על בית אבות אתה לא יכול לקבל. ולכן אנשים שם יכולים לקנות אותו רק במזומן. אז אתה מקבל דירת חמישה חדרים בבעלותך, רשומה, משלם עליה משכנתה, משלם עליה, סליחה, ארנונה, מים והכל. אבל המוצר שאתה מחזיק זה לא דירת מגורים, זה דירת בית אבות.
ואם אנחנו הולכים לעולם שלך ושלי, זה אומר שאתה נכנס לדירה, ואם בנית לקבל מיליון שקל משכנתה, ותבוא לבנק, וכנראה מהבנק לא תקבל את המשכנתה.
לא, הוא יגיד לך, אני לא יכול למשכן את הנכס.
ואז
לא
תלך לבנק אחר, ולעוד בנק, ואולי יש בנק כזה או אחר, או גוף כזה או אחר שהסכים לתת כסף, אבל המחיר של הכסף יהיה מאוד יקר, כנראה פי שתיים.
אחד יהיה נדיר למצוא איזה בחלק מהמקרים, ובאלה שאתה מקרר הוא יהיה מאוד מאוד יקר, והתנאים יהיו מאוד לא כדאים לך.
אבל אתה חתמת על חוזה ואכלת אותה.
כי אחד הדברים שהעורך דין של הצד המוכר מכניס, שאי קבלת משכנתה היא לא סעיף שאפשר לפתור אותו מקיום ההסכם.
הוא גם מכניס בדרך כלל שניתנה לבא כוח המוכר או המוכר עצמו לבדוק את הנכס, להביא אנשי מקצוע מטעמו בשביל לבדוק את זה. כלומר, פתחנו לך את הדלת, תסתכל. אתה לא יכול לבוא אחרי שיצאת עם האוטו, מהסוכנות מחירה או מהיד שנייה, ולהגיד, אשמה, לא שמתי לב שהווינקרים לא עובדים, או הווישרים חסר מים ב...
לא, שיש לך דנט בכל הדלת, כי מישהו פתח כן. עליה.
כן. טל, תמיד העונג להריח אותך כאן ולשוחח נדלן.
תודה רבה.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, פרלמנט הנדלן, מיד אחרי מגשימי החלומות. המשך יום טוב, בריאות ואושר, ושמורו על עצמכם.
נגיד רק שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר.
אמן, זה ברור, זה ברור, ברור שכולם יחשובו לשולחן השבת כמו שצריך. ביי. כל כך הרבה זמן, מה חושב?
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן.